טרשת נפוצה הייתה פעם שם למחלה מאיימת, בעיקר כי לוקים בה לרוב בגיל צעיר, והמשמעות הייתה שנים ארוכות וקשות שרק הולכות ומדרדרות. אבל היום, עם התרופות החדשות, אפשר לחיות לצידה חיים מלאים, להקים משפחה, לתכנן תוכניות, לטייל בארץ ובעולם, ופשוט לחיות. כדי לשמוע איך חיים עם טרשת נפוצה, וגם כדי לחגוג את כניסתה של האורחת שלנו לתפקידה החדש כמנהלת היחידה לטרשת נפוצה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, הזמנו את הדוקטור טלי דרורי שניר. ברכות חמות לתפקיד החדש, וברוכה הבאה גם אלינו.
תודה רבה, אני שמחה להיות פה.
טרשת נפוצה זו מחלה של צעירים, והיא נחשבה לחשוכת מרפא, מה שאומר שברגע שיש אבחון, היא לכל החיים. אני צודק?
אז קודם כל, אני לא מסכימה עם המילה חשוכת מרפא. הייתי מסתכלת על זה כמו מחלה כרונית, כמו הרבה מאוד מהמחלות שאנחנו מטפלים בהן ברפואה. וזו מחלה שחיים איתה, מלווה אותנו לאורך החיים.
אז עוד מעט נדבר על הסימפטומים של המחלה ועל השלבים השונים, אבל יש להם תוחלת חיים רגילה?
בהחלט, תוחלת החיים לא משתנה בטרשת נפוצה. איכות החיים יכולה להשתנות, וזה באמת, זאת מטרת הטיפול, וזה חלק מהשינויים שחלו בתחום לשפר את איכות החיים למטופלי טרשת נפוצה.
הייתי רוצה שנדבר קצת על הסימפטומים, בעצם איך המחלה מתחילה ומה mm-hmm. הסימפטומים בהמשך המחלה.
אז רוב המטופלים יש להם מהלך מה שנקרא התקפי הפוגתי. מה זה אומר? שהמחלה מתבטאת בהתקפים
זה לא, של... זה לא קורה ביום אחד? פתאום?
לא, אז לא קמים בבוקר ככה עם התקף, של טרשת. יש סימפטומים נוירולוגיים שבדרך כלל מתחילים באופן הדרגתי, ויש שם תופעות שמתחילות בהדרגה, נמשכות, מגיעות לשיא אחרי בערך שבוע, ואז גם לאט לאט משתפרות. מהם התסמינים הנוירולוגיים שיכולים להיות? הפרעות בראייה, הפרעות בתחושה, הפרעות בהליכה, בשיווי משקל, וזאת ההגדרה בעצם של התקף.
בואי נמקד קצת, אמרת ארבעה רבדים שונים, בראייה למשל, מה הם מרגישים?
טשטוש ראייה, בדרך כלל בעין אחת, התקף מאוד ככה... רגיל של טרשת נפוצה, זה שהוא טשטוש ראייה שהולך ומחמיר לאורך ימים.
חולים כאלה יכולים פשוט סתם ללכת לאופטומטריסט ולחשוב שעלה להם המספר במשקפיים.
נכון, אז יכול להיות שהם יתחילו כתחנה ראשונה, הם לא יגיעו לנוירולוג, הם יגיעו לרופא המשפחה, הם יגיעו לאופטומטריסט, כי משהו מפריע להם בראייה, ואז יפנו אותם הלאה.
כפל ראייה יכול להתרחש?
כפל ראייה גם יכול להיות, זאת אומרת, זה בהחלט אחד מהתסמינים.
דיברת על מוטוריקה ועל תחושה, מה הם מרגישים כאן?
אז הפרעות בתחושה, גם מתחילות באופן הדרגתי, ידיים, רגליים, הולכות ומתפשטות לאט לאט לאורך ימים. מבחינת מוטוריקה פחות שכיח, אבל גם בהחלט יכול להיות בהתקפים, הפרעה בתפקוד של יד או רגל.
איזושהי חולשה?
איזושהי חולשה של יד או רגל, שככה הולכת ומחמירה על פני כמה ימים.
אגב, זה בדרך כלל באזור מסוים, או שזה סימטרי, גם בצד ימין, גם בצד שמאל?
לא, בהכרח, זה בעיקר תלוי איפה הדלקת. הרי מה קורה בטרשת נפוצה? יש אזורים של דלקת במוח ובחוט השדרה, אז תלוי איפה הדלקת. אז זה יכול לעשות סימפטומים של יד, או של רגל, שתי רגליים, וכן הלאה.
אמרת מקודם שיש שיאים למחלה. מה זה אומר? יש איזושהי אופי הדרגתי למחלה?
אז רוב המטופלים, בערך 90% מהמטופלים, יהיה להם מהלך שהוא דווקא התקפי. זאת אומרת, הם יחוו התקף של חסר נוירולוגי, שהוא גם משתפר. ובין לבין ההתקף, הם יכולים להיות שקטים לחלוטין ולתפקד בצורה רגילה לגמרי.
כלומר, אחרי התקף כזה, הם לא בהכרח יגיעו לאבחון, יכול להיות שיהיה להם איזשהו התקף, ואחרי זה הפוגה. נכון. של כמה שנים, והם נכון. בכלל לא ידעו שהם חולים?
נכון, ולפעמים באמת יש, לצערי, יש אבחון, יש איחור באבחון. ולפעמים לוקח זמן עד שמגיעים, בעצם מתרגמים את הסימפטומים לאבחון של המחלה. אבל באמת רוב המטופלים יחוו מהלך כזה של התקף, ואז חזר לשגרה, ואז התקף. באמת הצד, בוא נגיד, מה שהוציא למחלה את השם הפחות טוב, זה מה שנקרא המהלך המתקדם, המהלך הפרוגרסיבי, שם באמת יש יותר נכות. זאת אומרת, יש נכות נוירולוגית שהולכת ומתקדמת ומחמירה לאורך הזמן, וזה השלב שאנחנו מאוד רוצים להימנע ממנו, ופה מגיע גם הטיפול התרופתי והחשיבות לגילוי מוקדם של המחלה.
אז מי בעצם צריך ללכת לרופא ומתי?
אז אם באמת אתה סובל מאיזשהם, את או אתה סובלים מאיזשהם תופעות נוירולוגיות שלא היו בעבר.
מאלה שהזכרת.
מאלה שהזכרנו לפני. התחנה הראשונה הכי טובה זה רופא המשפחה, שיודע גם לעשות בדיקה נוירולוגית ראשונית, ובמידת הצורך להפנות הלאה.
יש הדמיות שאפשר לעשות בקופה?
בדיקת הבחירה לאבחון של טרשת נפוצה זה MRI, זאת אומרת, זה הכלי הכי מדויק שיש לנו להגיע להבחנה. אפשר להתחיל מבדיקות פשוטות יותר, מ-CT, אבל בסוף זאת הבדיקה ההבחנתית.
אז מה בדיוק אתם מחפשים ב-MRI? מה אתם רואים?
אז בעצם מה שקורה בטרשת נפוצה, יש אירועים חוזרים של דלקת. מה שנפגע זה המיאלין, זה בעצם החומר שעוטף את העצבים, כמו חומר מבודד לחוטי חשמל. ומה שקורה בטרשת נפוצה, יש אזורים של דלקות במוח ובחוט השדרה, וזה מה שאנחנו רואים ב-MRI.
זה בעצם מעט את הקצב של התמסורת החשמלית במערכת העצבים?
בדיוק. זה כמו מין קצר חשמלי, שבהתאם לאזור של הדלקת, אלה התסמינים שאנחנו נראה. לדוגמה, אם יש אזור של דלקת בעצב ראייה, שהוא חלק מהמוח, אז הביטוי יהיה טשטוש ראייה.
אז ה-MRI שאתם עושים הוא לכל הגוף, או למוח, לאזורים ספציפיים?
אז זה תלוי מה התלונה. בדרך כלל מתחילים מ-MRI של המוח, ששם באמת נראה את הנגעים של המחלה, ונעשה גם MRI של חוט השדרה, כי גם שם יכולים להיות אותם מוקדי דלקת לאורך החוט.
ולמחלה יש שלבים שונים?
אז כמו שציינתי קודם, הרוב המוחלט של המטופלים יהיה להם מהלך מה שנקרא התקפי הפוגתי. אחרי בערך 15-20 שנות מחלה, האופי של המחלה עשוי להשתנה, ההתקפים נפסקים, ומתחיל המהלך הפרוגרסיבי, עם הידרדרות של נכות נוירולוגית. למיעוט יהיה מהלך פרוגרסיבי מתחילת המחלה.
ואז מגיע השלב של הטיפול, איך אתם מטפלים בכל שלב?
אז באמת היום בתחום של טרשת נפוצה חל שינוי מאוד משמעותי בהקשר של טיפול. באמת, אם אני מסתכלת על התקופה שהתחלתי לעבוד בטרשת, אז היו לנו 2 או 3 תרופות, ועברנו בין אחת לשנייה, ומי שלא הגיב לטיפול, לא היה לנו כל כך מה לתת לו.
והיום קפצתם לכמה?
אז היום יש למעלה מ-13 תרופות לטיפול בטרשת נפוצה.
מרשים.
בהחלט. בכלל ברפואה, לא רק בנוירולוגיה, זה מרשים. כשהמטרה של הטיפול זה בעצם למנוע התקפים, ולמנוע אזורים חדשים של דלקת במוח ובחוט השדרה. כמו שאמרתי קודם, זו מחלה אוטואימונית, נכון? מערכת החיסון מתבלבלת ותוקפת את עצמה, והמטרה של התרופות זה בעצם לעבוד על מערכת החיסון ולהשפיע על מערכת החיסון בצורה כזאת שהיא פחות תתקוף את עצמה, ואנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יעילה.
אז איזה טיפולים בעצם יש? מה הם עושים לדלקת? אגב, נותנים אותם דרך הווריד, בזריקה, דרך הפה?
אז זה משתנה. יש תרופות שנותנים בכדורים, יש תרופה שנותנים בכדורים פעם בשנה. יש תרופות שנותנים דרך הווריד, יש תרופות שנותנים בזריקות שהמטופל מזריק לעצמו. כל אחת עם המנגנון שלה. כל אחת מהן בעצם משנה את הפעילות של מערכת החיסון כדי לגרום לה לא לתקוף את עצמה וליצור את הדלקת הנוירולוגית.
והתרופות האלה מעכבות את ההתקדמות שלה או שהן משפיעות מיד?
אז זה טיפול ארוך טווח, בסדר? זאת אומרת, זה טיפול שניתן לאורך שנים.
כלומר, מרגע שהם מאובחנים, הטיפול הוא לכל החיים?
בגדול כן, תמיד יש את היוצאים מהכלל, אבל זה בהחלט טיפול לטווח ארוך. מהיותו כזה, אנחנו גם צריכים להתאים אותו למהלך החיים של כל מטופל. וזה עוזר לנו בבחירה של התרופה.
ויש לכם אפשרות לגוון בתרופות? כלומר, התחלתם בתרופה א', אתם יכולים לעבור בין תרופות?
אז אנחנו באמת בודקים את היעילות של התרופה. איך עושים את זה? אנחנו מדברים עם המטופל, בודקים אותו, עושים בדיקות MRI, אחת לחצי שנה, אחת לשנה, ומוודאים שאין התקפים. ואם משהו מהמדדים שציינתי משתנה, מחמיר, אז אנחנו בהחלט מחליפים טיפול.
כמו בעצם בכל מחלה. יש אלמנטים שמחמירים את המחלה? יש שהם טריגרים שעלולים לגרום להתקפים?
אז נהוג להגיד בגדול שנניח כל מיני מחלות חום, מחלות ויראליות, עשויות להיות איזשהו טריגר שיגרום למערכת החיסון להתבלבל ולתקוף את עצמה. אנחנו נניח ממליצים לכל המטופלים שלנו לקחת חיסון שפעת שגרתי,
כמובן.
חיסון דלקת ריאות, להיזהר. מעבר לזה, אין איזשהו טריגר ברור ומוכח.
איך נראים החיים היום של החולים האלה? הם יכולים לנהל אורח חיים בריא, להקים משפחה, ללדת?
אז חד משמעית כן. ובעצם הרבה מהמטופלים שלנו הם נשים צעירות. זאת מחלה שמאבחנים אותה בגילי ה-20, גילי ה-30. זה גיל הפוריות, זה גיל שנשים מקימות משפחה ומביאות ילדים, וזה בסדר גמור. וזה התפקיד שלנו ללוות אותם בזה, לתפור את הטיפול ככה שיתאים גם למהלך של הריון ולידה, אבל חד משמעית זה חלק מהמהלך.
יש משהו באורח החיים שלהם שהם יכולים לעשות כדי לשפר את הפרוגנוזה, את התחזית, את מהלך המחלה?
פעילות גופנית מומלץ.
שזה אנחנו ממליצים תמיד.
נכון, אבל גם בטרשת.
זה ממש הוכח שפעילות גופנית משפרת
גופנית,
את המצב?
ככל שאנחנו נשפר את הכוח של השרירים, נעבוד על היציבות והשיווי משקל, ככה נעזור לגוף שלנו להתמודד בצורה יותר טובה עם הנזק הנוירולוגי. לא לעשן, גם חשוב להרבה מאוד דברים אחרים, גם לטרשת נפוצה. בהקשר התזונתי יש הרבה תיאוריות עם בודקים. הדברים היותר מוכחים, ויטמין D, יש קשר מוכח בין חסר בויטמין D להתפתחות של מחלות אוטואימוניות בכלל וטרשת בפרט.
זה אותו ויטמין השמש שממליצים לקחת אותו מגיל 65, אז אתם ממליצים גם לחולי טרשת לקחת כל יום ויטמין D.
נכון, אנחנו בודקים את הרמה ובהחלט נותנים ויטמין D, וגם ב-12 לוודא שהוא בטווח העליון של הנורמה.
ברור. אז את בעצם מונית עכשיו לתפקיד מנהלת היחידה לטרשת נפוצה. איך הרגשה בתפקיד החדש?
מרגש, משמח. זה משהו שאתה עובד לקראתו כל חייך המקצועיים, ואני מאוד נרגשת שככה ניתנה לי הזכות לעמוד בראש המרכז. זה באמת ייחודי, אני חושבת, בארץ ברמת הדברים שהוא נותן למטופלים.
ואמרת בהתחלה שיש דינמיקה בטיפול ובאבחון במחלה. איך את רואה את העתיד של הטיפול במחלה הזאת? זה ילך וישתפר?
אני חושבת שכן. זאת אומרת, יש כל הזמן עבודה מתמדת על פיתוח של עוד ועוד תרופות. יש עוד אזורים שאנחנו צריכים להשתפר בהם. יש תחום שלם של מה שנקרא רמיאליניזציה. זאת אומרת, איך נחדש את המיאלין. לא רק איך למנוע את מערכת החיסון מלתקוף, אלא איך נוכל להפוך ולתקן חלק מהנזק. זה דברים שנמצאים בעבודה ובפיתוח.
ואם היה אפשר להגשים לך איזה חלום, מה היית רוצה להביא למחלקה שלך?
אז קודם כל אני חושבת שיש הרבה דברים טובים שקורים במחלקה, ואחד מה שאני אוהבת במרפאה שלנו, זה העבודה הרב-צוותית, ובאמת המעטפת שמקבל כל מטופל שמגיע אלינו. גם כמובן שנוירולוג זה חשוב, וטיפול זה חשוב,
אבל גם הליווי וההסברים, יש להם אלמנט מאוד מאוד חשוב בהחלמה.
זה מחלה שנוגעת לכל אספקט ביום-יום של המטופל. אז ליווי פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק במידת הצורך, ליווי סוציאלי, ליווי רוחני, ואני חושבת שהדברים האלה משפרים את הפרוגנוזה, עוזרים למטופל לא רק בפן הרפואי, אלא גם בפן הנפשי שהוא כל כך חשוב במחלה הזאת.
מקסים, והלוואי נראה את זה בכל המחלקות, לא רק ביחידה לטרשת נפוצה. תודה רבה על הדברים האלה, דוקטור דרורי שניר, והחלמה מלאה למטופלים.
תודה רבה.
תודה.